שלום לכם, אהבה ידיים ורבותיי, משניות מסכת פרה, פרק ג' משנה א', לעילוי נשמת, מערת אסתר בת רב שמואל. אומרת המשנה, שבעת ימים קודם לשריפת הפרה, מפרישים כהן גדול לשורף את הפרה מביתו ולשכה של פני הבירה, צפון המזרחה. ובית אבן הייתה נקראת ומזין עליו כל שבעת ימים, כל חטאות שהיו שם. שבעת ימים קודם לשריפת הפרה מפרישים את הכהן לשורף את הפרה מביתו. בדין זה נלמד מן האמור בעניין ימי המילואים שיהיו בחנוכת המשכן. כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לכפר, לעשות לכפר עליכם מכאן, שכשם שבימי המילואים נצטוו אהרון ובניו להפרוש מביתם לאוהל מועד שבעה ימים קודם שהתחילו לעבוד את עבודת הקורבנות, כך ציווה השם לעשות לכפר עליכם, ודרשו חכמים לעשות הנו מעשה הפרה אדומה ולכפר עליכם, זהו מעשה יום הכיפורים. וכאן יש להפריש את לבית המקדש למשך שבעה ימים את הכהן עושה את הפרה, את הכהן הגדול המכפר על בני ישראל בעבודת יום הכיפורים, כדרך שפרשו אהרון ובניו לפני עבודתם. וגם מביתו בא למד דבר נוסף, שמפרישים אותו גם מאשתו במשך שבעה ימים, דהיינו שאינו יכול לבוא להביא עמו את אשתו, אלא מוטל עליו לפרוש ממנה. הטעם מפני שיש לחשוש שם יבוא עליה ויתברר אחר כך שהייתה נידה בשעת הביאה, והבועל נידה תמי שבעת ימים, ולא יוכל לשרוף את הפרה. זה שבעת ימים קודם לשריפת הפרה מפרישים הכהן לשרוף את הפרה מביתו ולשכה שעל פני הבירה. הבירה זה בית המקדש. לדעת רבי יוחנן זה שמו של מקום שהיה בהר הבית, לדעת ריש לקיש בית המקדש כולו כולל הר הבית נקרא בירה, שנאמר לבנות הבירה אשר הכינותי בדברי ימים א' כ"ט י"ט. הלשכה הייתה על פני הבירה בפינה הצפונית מזרחית. צדדים אלו קשורים לעניינה של הפרה האדומה, היא נקראת בכתוב חטאת, הרי קורבן חטאת הוא קודשי קודשים ששחיטתן בצפון העזרה. פרה אדומה עצמה אינה נשחטת בצפון, שראי נשחטת ממזרח לבית המקדש בהר המשחה, אלא שמאחר שהיא נקראת חטאת, נתנו לה הכר של חטאת. והזאת הדם של הפרה צריכה להיעשות נוכח פני אור המועד. והיינו, שהמזה עומד בהר המשחה, ומזה כנגד פתח ההיכל, הנמצא בכותל המזרחי של בית המקדש. ומשום כך הפרישו אותו ללשכה, שהייתה צפון המזרחה, כדי שידע שהופרש לשם לצורך עבודת הפרה הנקראית חטאת, ותאונה מזרח, וישים ליבו להיות זריז במעשיה וסדר עבודתה. אז שוב, יש לנו צפון המזרחה, כדי שיזכור שהופרש לשם לצורך עבודת הפרה נקראת חטאת, וחטאת זה קודש, קודשי קודשים ששחיטתן בצפון העזרה, ומזרח זה הזאת הדם של הפרה צריכה לעשות נוכח פני אור מועד שעומד בהר משחה ומזה כנגד פתח ההיכל הנמצא בכותל המזרחי של בית המקדש. אז אם מפרישים אותו לצפון המזרחה, בפינה הצפונית מזרחית, אז הוא יזכור את שני הדברים האלו. ובית אבן הייתה נקראת, הלשכה הייתה נקראת בשם זה, מבני שכל מעשי הפרה נעשים בכלי אבנים, או כלי גללים, נעשים מגללי בהמה, או כלי אדמה, שאינם ראויים לקבל טומאה. ובכלים כאלו היה משתמש הכהן בכל שבעת ימי הפרשה. הטעם לכך הוא הפי מה שהתבאר במשנה זין, שהיו מטעמים את הכהן השורף את הפרה ומטבלים אותו מיד, כדי להוציא מליבם של הצדוקים שאומרים שעשיית הפרה טעונה ערב שמש, שלא כדעת חכמי ישראל שדרשו שגם טבול יום, היינו טמא שטבל ועדיין לא הריב שמשו, כאשר לעשיית הפרה. ומאחר שנהגו כולה בזו בשורף את הפרה וטמאו בתחילה, תקנו כנגד זה לנהוג במעלות יתרות, כדי שלא יבואו לזלזל בטהרת הפרה ולומר שאין צריך להיזהר בטהרתה, לכן צריך הכהן להשתמש בימים אלו בכלים שאינם רואים לקבל טומאה, ואין שום ספק בטהרתן. מעלה זו נוהגת רק בשבעת ימי הפרישה ובשעת שריפת הפרה ואספת אפרה. אבל לאחר מכן, כשבים לקדש באפר את המים, ולעזות על התמים, לא צריך חכמים להשתמש דווקא בכלים שאינם מקבלים טומאה. כך כתוב בתוספות. ממשיכה המשנה ואומרת, הוא מזין עליו שבעת ימים מכל חטאות שהיו שם. אז שוב, בית אבן זה היה שם הלשכה, ועל שם שכל מעשה נעשו בכלי אבנים, בכלי אבנים שלא מקבלים טומאה. הוא מזין עליו כל שבעת ימים מכל חטאות שהיו שם. בסוף הפרק התבר שלאחר ששרפו את הפרה, היו מניחים חלק מהאפר למשמרת בבית המקדש. בכל יום היו מזים על הכהן מי חטאת שנתקדשו באפר של אחת הפרות ששרפו ממות משה רבנו ועד אותו זמן. ביום הראשון יזו עליו מי חטאת מאפר פרה אחת, ביום השני מאפר פרה אחרת, וכן הלאה. ואפילו כשהיה הכהן מוחזק טהור, קודם כל מזים עליו מחשש שמא נטמא. זה מה שכתוב, כל שבעת ימים שהיו מזין עליו, כל שבעת הימים מכל חטאות שהיו שם. כל שבעת הימים היו מזין עליו מי חטאת מכל אפרי פרות חטאת שהיו שם בבית המקדש למשמרת, שכפי שאמרנו שבכל יום היו מזין עליו מי חטאת מאפר פרה אחרת שמן טמא במת, ואף הפי שטמא מת הוא נזהה רק ביום השלישי וביום השביעי לטומאתו, וקודם כל מזים עליו בכל יום, בני שההזעה צריכה לעשות בזמנה, ובכל יום יש לחשוש שמה זהו היום השלישי או היום השביעי. ומתם זה יום מזים בכל יום גם על הכהן הגדול העושה את עבודת יום הכיפורים, שגם אותו היו מפרישים שבעת ימים קודם עבודתו. רבי יוסי אומר, לא היו מזים עליו, אלא בשלישי ובשביעי בלבד. רבי יוסי אומר, לא מזים עליו בכל יום, אלא ביום השלישי וביום השביעי בלבד, מפני שאין מצווה להזות דווקא בזמנו, ואין צריכים אלא לטהרו. עכשיו אני אסביר. לפי הדעה הקודמת, כל שבעת הימים היו מזים עליו מכל החטאות שהיו שם, כי בדרך כלל, כפי שאמרנו, מזים על תמי מת פעמיים, ביום השלישי וביום השביעי לטומאתו. כאן שאין אני יודעים אם נטמא או מתי נטמא, הרי לצורך טהרתו די בהזעה ביום השלישי להפרשתו וביום השביעי. אולם התנא קמא במשנתנו סובר שבמקרה כזה צריך לעזות עליו בכל יום, מפני שהתנא סובר שטבילה בזמנה מצווה, דהיינו שטמא חייב לטבול בזמנו ואינו רשאי לדחות את טהרתו. והקיש התורה הזעה לתפילה. ואם כן, גם הזעה צריכה לעשות בזמנה. לכן, צריך לעזות על הכהן לשרוף את הפרה בכל יום שיש להסתפק בו שמה זהו היום השלישי או היום השביעי לטומאתו. על פי זה, צריך לעזות עליו בשלושת הימים הראשונים, בני שייתכן שנטמא באמת יומיים לפני הפרשתו, או יום אחד קודם, או באותו יום לפני שהפרש. אם כן, בכל אחד משלושת הימים הראשונים יש להסתפק שמה זהו היום השלישי לטומאתו. כמו כן צריך לעזות עליו ביום החמישי, מפני שאם היום הראשון הוא השלישי לטומאתו, אם כן היום החמישי הוא השביעי לטומאתו, וכן ביום השביעי והשביעי, שמה היום השני הוא השלישי או השלישי לטומאה, והשישי או השביעי הוא השביעי לטומאה. וכן ביום הרביעי לפרישתו אין צריך לעזות עליו, שכן יום זה אינו יכול להיות השלישי לטומאתו, שבוודאי לא נטמא יומיים קודם, וכן אף אם זהו היום השביעי לטומאתו, הרי לא היזו עליו ביום השלישי, ואין הזעת שביעי מועילה אלא אם כן קדמה להזעה ביום השלישי. אם כן, מה שאמרה המשנה, הוא מזין עליו כל שבעת הימים, זהו לאו דווקא. אבל הכוונה היא חוץ מהיום הרביעי, והרי בהכרח אי אפשר לפרש שמזין עליו שבעה ימים, שרו בוודאי שאחד משבעת הימים הוא שבת, זה הישבות, יישום על אחד הרבנן, ואינו דוחה את השבת. וכן, כוונת המשנה היא שמזין עליו כל שבעת הימים חוץ, מיום רביעי לפרישתו ומשבת. לפי התנא קמא, מאחר שעזה בכל יום, אם מבני שעזה בזמנה מצווה, אם כן, יש לנהוג כך גם בכהן גדול שמפרישים אותו לפני יום הכיפורים, שגם לגביו יש לחשוש, שם הנטמא צריך לעזות עליו בכל יום משבת ימי ההפרשה, חוץ מיום הרביעי ומשבת. זו שיטת תנא קמא. שיטת רבי יוסי היא שלא יהיו מזים עליו, אלא בשלישי ובשביעי בלבד. גם רבי יוסי מודה שתפילה בזמנה מצווה, אלא שהוא סובר שלא הקישה תורה הזעה לתפילה. ואם כן, אין מצווה להזות דווקא ביום השלישי והשביעי לטומאה, אלא ראשי לדחות את ההזעה הראשונה לאחר היום השלישי, ובלבד שיעשה את ההזעה השנייה 4 ימים לאחר מכן. על פי זה אין צורך להזות על הכהן השורף את הפרה, וכן על הכהן הגדול שעושה את עבודת יום הכיפורים בכל יום משבעת הימים, אלא די להזות עליו ביום השלישי וביום השביעי בלבד. כך שיטת רבי יוסי. אנחנו נראה סגן הכהנים אומר, על הכהן השורף את הפרה מזים כל שבעת הימים, ועל של יום הכיפורים לא ימזים עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד. רבי יוסי סגן הכהנים הוא המשנה על הכהן גדול, אז הוא אומר שעל הכהן השורף את הפרה מזים עליו כל שבעת הימים, מזים כל שבעת הימים לא משום החייב לעזות בזמנו, אלא משום מעלת טהרת הפרה. ואילו על הכהן הגדול של יום הכיפורים לא ימזים עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד, שלא תקנו בו מעלת טהרה מיוחדת. רבי חנינא סגן הכהנים סובר גם הוא כרבי יוסי שאין מצווה לעזות דווקא בזמנו, לכן אין צורך הזאת על הכהן הגדול עושה את עבודת יום כיפורים אלא ביום שלישי ובשביעי בלבד. מה שמזים על הכהן השורף את הפרה בכל יום זהו משום מעלת הטהרה שהחמיאו בעניין מי חטאת, כדי שלא יזלזלו בהם מאחר שנעשה בטבול יום. נפלא מאוד. נחזור על המשנה בתמציתיות. שבעת ימים קודם שריפת הפרה מפרישים כהן השורף את הפרה מביתו ללשכה של פני הבירה צפון המזרח, או בית אבן הייתה נקראת, ומזין עליו כל שבעת ימים מכל החטאות שהיו שם. רבי יוסי אומר, לא מזין עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד. רבי נסגן הכהנים אומר, הכהן השורף את הפרה מזין כל שבעת הימים, ועל של יום הכיפורים לא מזין עליו אלא בשלישי ובשביעי בלבד. נתקדם למשנה הבאה. במשנה הקודמת למדנו שבימי ההפרשה מזין על הכהן השורף את הפרה מעבר החטאות שהיו במקדש. המשנה עכשיו מלמדת את מעלת הטהרה מיוחדת שהם נוהגים במילוי המים לצורך הזעות אלו. כפי שביארנו, תקנו חמים מעלה מיוחדת בטהרת הכהן השורף את הפרה, כדי שלא יבוא לזלזל בה, מאחר שהיא נעשית בטבול יום. משום כך, אמרו חמים שהזעות שמזים על הכהן בימי הפרשה יעשו על ידי אנשים שלא נתמו באמת מעולם של הים הזה, וכן מלא את המים והמקדשם, צריך שיהיה טהור, ואם תאמר שיעזה עליו איש שנטמע במת ויזו עליו, יש לחשוש שמה זה שיזה עליו לא היה טהור מטומאת מת. בנו שצריך חמים שכל מעשה שריפת החטאת יעשה ללא שום חשש טומאה, ובלי להסתמך על מי חטאת שלא נעשו על פי המעלה מיוחד שתקנו חמים לשריפת הפרה. שתי המשניות הבאות מלמדות כיצד נעשה מילוי המים וקידושם באפר הפרה, באופן שלא יהיה בהם חשש של טומאת מת. חצרות היו בירושלים בנויות על גבי סלע, ותחתיהם חלול מפני קבר תהום. שחצרות היו בירושלים בניות לגבי סלע שאין חשש שמא נקבר אדם שם, ותחתיהם חלול, מתחת לקרקעיתם של החצרות היה חלל, ולא היו בנויות על הסלע עצמו, מפני קבר תהום. שם בכל זאת יש קבר שאינו ידוע בתוך הסלע, כדי למנוע תאומה מחמת קבר תהום. עשו חלל מעל הסלע, המשמש כאוהל החוצץ מפני התאומה, שלא תפקע מן הסלע ותתאמה את הדרים בחצרות. החצרות היו בנויות על גבי סלע שניכר בו, שיש שם יום בריאת העולם. אף על פי שבוודאי לא נקבר אדם בסלע זה, החמירו עוד, והניחו חלל תחת קרקעיתן של החצרות, שאם בכל זאת יש קבר בתוך הסלע, ישמש החלל כאוהל שחוצץ מפני הטומאה, מלפקוע לחצר, שכן מת שאין על גביו אוהל בגובה הטפח, הרי זו טומאה רצוצה, שבוקעת ועולה ומתמת כנגדה. לכן היו בונים את החצרות על גבי כיפין, מבנים מעשים ככיפה, כדי שלא יהיה קבר תחתיהם, יפסיק החלל את הטומאה מלפקוע. המילה תהום משמע דבר שאינו גלוי, כמו תהום שאינו גלוי, וכן קבר תהום הוא קבר שאינו ידוע לנו. אז שוב, חצרות היו בירושלים בנויות על גבי הסלע, ותחתיהם חלול, מפני קבר תהום, ומביאים בחצרות האלה נשים עוברות ויולדות שם, ומגדלות שם את בניהם. הילדים היו גדלים בחצרות רק עד שיהיו בני 8 שנים, כדי שלא יהיה בהמחשה של ראיית קרי, ואף על פי שבוודאי נטמו מאימותיהם בשעת לידתם, שהילד תהיה בתאומה, ובמשך הזמן שגדלו שם לגו במותיהם שהיו נידות, קודם כל לא חשו חמים אלא תאומת קרי, שהיא תאומה יוצאת מגופם, ולכן היא חמורה יותר. לא תאומת מגע, כך בתוספות בזבחים, קופית ג' ב'. וכן, כפי שיבואר במשנה ד', היו מטבילים את הילדים לפני שהתחיל לעסוק במילוי המים, שמן נגעו בתאומה. אולם לעניין תאומה יוצאת מגופם, לא סמכו חכמים על תפילה זו, ולכן הצריכו שלא יהיו בילדים שום חשש של תאומת קרי. ממה שנתבהר כאן, על פי התוספת העולה, שקטן קשר למילוי מים. אבל אלן בעזרת השם, בפרק ה' משנה ד' יתבהר שקטן פסול לקדש את המים באפר הפרה, לדעת חכמים צריך לומר, יש הבדל בין קידוש למילוי, רק לעניין קידוש פסלה תורת הקטן, ולא לעניין מילוי. אולם קידוש המים באמת נעשה על ידי גדול. ואף על פי אפשר לשמרו מטומאת קרי, מכל מקום אין זה מעכב, ורק לעניין מילוי מים שאפשר לעשותו על ידי קטן, הצליחו לקחת קטן שאין בו חשש של טומאת קרי. ומה שאמרו שמגדלים אותו עד שיהיו בני 8, זהו לעניין המילוי וההזעה. אבל עניין הקידוש, היו מגדלים אותו עד שיהיו גדולים בני 13 שנים ביום אחד. אולם הרמב"ם כתב בפרה אדומה ו"ב במפורש שהקטן פסול בין למילוי, בין לקידוש. ואכן, הרמב"ם לא הביא את התוספתא, שאמרה שהיו מגדלים את ילדים רק עד גיל 8, לא בפירושו ולא בהלכותיו. צריך לומר לפי הרמב"ם שהתינוקות המוזכרים כאן, הם ילדים שכבר גדלו ונעשו בני מצווה. והרמב"ם סובר שמה שאמרו בתוספתא שמגדלים אותם רק עד גיל 8, זהו לפי רבי יהודה, הסובר שהקטן קשר לקידוש, הוא הדין למילוי. אבל לפי חכמים היו מגדלים אותם עד שיגדלו ויהיו רואים למלא ולקדש. להבהיר את המושגים, כדי להכין מי חטאת, ראשית יש למלות מים חיים ממי מעיין בעזרת כלי, נתן מים חיים אל כלי. לאחר מילוי המים נותנים עליו אפר. נותנים עליו אפר. זה נקרא קידוש מי חטאת. אז יש ערבוב של אפר במים, וזה פעולת הקידוש. אז שוב, לפי הרמב״ם, קטן פסול בין למילוי בין לקידוש. אז חצרות העירוב בישראלים בנויות אגבי סלע ותחתיהם חלול מפני קבר תהום. ומביאים נשים עוברות ויולדות שם ומגדלות שם את בניהם ומביאים שברים על גבי דלתותיהם. כשהגיע זמן זה מביאים שברים, זאת אומרת שלגבי ילדים שגדלו בחצרות האלה לא ירשים חשש של תומת מת מיום היוולדם, וכך הילדים גדלים שם עד שהראה שהפריש בת הכהן השורף את הפרה, צריכים למלא מים חיים מן המים כדי לקדשם באפר החטאות שיהיו במקדש ולעזות על הכהן. כשהגיע זמן זה מביאים שברים ועל גביהם דלתות. אז הם מביאים שברים ועל גביהם דלתות מעץ, ותינוקות הילדים שגדלו שם היו יושבים על גביהם של הדלתות, כדי שאם תהיה טומאת מת בדרכם אל המעיין ישמשו הדלתות כאוהל לחצוץ בפני הטומאה. כשהגיע העת לעשות פרה אדומה וצריכים לעזות על הכהן השורף את הפרה בימי הפרשה, היו מוצאים את הילדים הנחצרות להוליכם למעיין שמלאים ממנו מים ממי חטאת. כדי למנוע מילדים להתאמה בדרך קבר תהום, היו מוליכים אותם על גבי שברים שכריסיהם רחבות, שיכלו הילדים לשבת עליהם מבלי שיצטרכו להוציא את רגליהם מחוץ לגבם של השברים. באופן זה, אף אם יהיה מת בקרקע, לא יתאמו הילדים מפני שכריסיהם של השברים משמשות כאוהל החוצץ בפני הטומאה. אבל אם יצאו רגלי הילדים למחוץ לשברים, יש לחשוש שיעלו המת והילדים יתאמו. אולם לא הסתפקו בכך, אלא עשו מעלה נוספת למנוע מרגלי התינוקות מעלילה על הקרקע, הניחו דלתות לחוץ עץ רחבים על גבי השברים, והילדים ישבו על גביהם. דלתות אלו משמשות גם כן כאוהל החוצץ בפני הטומאה, וכך לא היה שום חשש שהם הילדים יטמאו במת. אז מביאים שברים על גבי דלתות ועל גביהם דלתות, תינוקות יושבים על גביהם בכוסות של אבן בידם, בכוסות של אבן שאינם מקבלים טומאה. הכוסות שימשו למילוי המים והיו מאבן, כפי שנתבר במשנה הקודמת, כפי שדיברנו, שכל מעשי הפרה נעשו בכלי גללים, כלי אבנים בכלי אדמה, שאינם מקבלים טומאה. הגיעו לשילוח, זה מעיין הסמוך לירושלים, והוא מעיין הגיחון המוזכר בתנך. מי חטאת שמזים על תמי מת צריכים להיות מים חיים, לנו מי מעיין הנובעים מן הקרקע, כמורר בכתוב. אז הגיעו לשילוח, ירדו ומלאום, ועלו וישבו אגביהם. אז ירדו התינוקות מאגבי השברים ומלאו את הכוסות שבידיהם מן המים, ושבו ועלו וישבו אגביהם של הדלתות שעל השברים. הם הגיעו עם השברים על תוך המים, ושם ירדו ומלאו מים לצורך מי חטאת, שמזים על שורף על הפרה, את הפרה, על שורף את הפרה שכל שבעה. לדעת תנא קמא, אין לחשוש שמה יתאמו הילדים בקבר תהום ויותם במים, פני שאין דרך בני אדם לגבור בנהרות. רבי יוסי אומר, ממקומו היה משלשל וממלא, לא התינוקות יורדים מאגבי השברים שמה יתאמו באמת בעת רדיתם, אלא ממקומו בודה יושב על הדלת היה משלשל את הכוס אל המעיין וממלא אותו. רבי יוסי סובר שיש לחשוש גם בתוך המים לקבר תהום, לכן לא ירדו הילדים מן השברים על תוך המים, היו משרשלים את הכוסות מאגבי השברים וחבלים וממלאים. אחזור על המשנה בתמציתיות. חצרות היו בירושלים בניות אגבי סלע ותחתיהן חלול מקבר תהום, מביאים נשים עוברות וילדות שם, מגבלות שם את בניהם, מביאים שפרים ואגביהם דלתות, ותינוקות יושבים אגביהם, וחוסות שלהם בידם, יהיו לשילוח, ירדו ומלאו, ועלו וישבו אגביהם, ורבי יוסי אומר, במקומו היה משלשל וממלא, ברוך השם, זכינו ללמוד שתי משניות, פרק ג' משנה א' ומשנה ב'. תודה רבה שהקשבתם, בעזרת השם נמשיך לנדר שלום שלום, אהובי ידידיי, מוריי ורבותיי.